שלום. מאז שנה שעברה לא התראינו, מה אתה רוצה?
תנ"ך.
אתה רוצה אולי חומש?
בדרך כלל אנחנו עושים קפיצות, לא?
איך שאתה רוצה. את רוצה את זה? בבקשה, קח תנ"ך. יש פה עוד. שלום וברכה. אנחנו שנה טובה. טוב, ובכן, אנחנו בספר שמות בפרק תדבר. כן, בשירת הים, פרק תדבר של ספר שמות. כן, עסקנו בחלקה הראשון של השירה. בבקשה, כמה שאתם רוצים, יש פה ספרים. מישהו עוד רוצה ספר? עוד מישהו רוצה ספר? מחר לא יהיה. לא רוצים. אני אמרתי תדבר. ספר שמות, פרק תדבר. מה כל כך מסובך? אם את מדפדפת בלי להסתכל, אז אין שום סיכוי שתמצאי. כולם מחכים רק לך. מה?
לא
להיעלב. אני אמצא לך, אני אמצא לך. הבנו. לא, זה בסדר. הנה, 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 הנה. מישהו עוד רוצה ספר? הנה, יש פה עוד ספר. עוד מישהו רוצה?
בבקשה.
עוד אחד. הנה, לגברת שמה. יאללה, יאללה, 2 שקלים. עוד מישהו רוצה ספר? אף אחד לא רוצה ספר? מה, הוא נשאר ככה?
אל תדאג, יגיעו.
טוב, בסדר. יש פה עוד אחד, יש פה ספרים לרוב. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו בפרק תדבר. מה קרה? לא, פשוט, אני יכול לתת את השיעור או ש... טוב. מישהו עוד רוצה ספר? הנה, יש פה עוד ספר. מישהו עוד רוצה? יש עוד אחד פה. מישהו... טוב. אנחנו ראינו כבר את ההתחלה של שירת הים. שירת הים, כלומר, זה מביא אותנו לספירה מאוד גבוהה של הכרה. למשל, אמנם תחילת שירת הים זה שמחה על ההצלה, על אובדן האויבים. אחר כך מתחילים כבר ממדים אוניברסליים יותר. למשל, החל מפסוק י' א'. טוב, פסוק י' א', מי כמוך באילים השם, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, עושה פלא, נטית ימינך, תבלעמו הארץ, נחית בחסדך, עמזו גאלת, נהלת בעוזך, אל נווה קודשך. כלומר, ההצלה מן המצרים הופכת להיות גם בעלת משמעות תיאולוגית כוללת, מי כמוך באילים. ועד כדי גם אזכור ראשון של המקדש. נהלת ועוזך אל נווה קודשך, שמעו עמים ירגזו, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יוחזי מורעד, נמוגו כל יושבי חנען. כלומר, יש פה אזכור גם של העמים מסביב. כלומר המאורע של יציאת ישראל מידי אויביהם נחשב כבר למאורע שיש לו משמעות על כל פנים אזורית, וייתכן מאוד גם אוניברסלית. יושבי פלשת, מואב, ודום, כנען, כל זה אומר שהכניסה אל במת ההיסטוריה הופכת את עם ישראל מעם הדואג לעצמו לעם שיש לו גם השפעה וגם אחריות למה שקורה מסביב לו.
אין אבל איזה בעיה ממשפט מתחמוך הבעלים?
קיוויתי שמישהו ישאל את זה.
השוואה עם אלים אחרים.
כן, מי כמוך באלים. זה שיעור, אהו. הלו, יש פה שיעור.
הלו, זה רדיו.
ודאי ודאי. לא להתעצבן, לא להתעצבן, יש לי יום כיפור.
באים עוד אנשים, אז לא יכול לקרוא מהם.
לא להתעצבן על אף אחד. אני רואה שלאט לאט בסוף אנחנו ניכנס לשיעור, כן? יש מישהו שרוצה ספר? מישהו רוצה ספר? הנה, שם. הנה, ספר, ספר, תעביר לה, גברת. עוד מישהו רוצה ספר? רוצה? אין. נגמר. זהו. עוד מישהו רוצה ספר? יש לך, בסדר. טוב. אז בוא נשאלה השאלה, איפה איך קוראים לך אמרת?
תומר.
תומר, כן. תומר שואל על הפסוק הזה, פסוק י' א', מי חמוך באלים השם? פסוק פוליטאיסטי ותוך שירת הים, כן, בבקשה.
אני חושב שהכוונה היא אל כמוך. מי כמוך, המשמעות פה היא אל כמוך.
זה לא עוזר, זה לא עוזר לבעיה. גם אם תגיד אין כמוך, אבל הוספת באלים. כלומר, נתת קיום, נתת הכרה בקיומם של האלים. וזה דבר לא מובן, נכון? גם לפי הפירוש שלך. ברורה השאלה או... מחניק הוא השיעור.
ראשון
אדיר, אדיר, חזק. אדיר זה חזק.
כן. אלים זה מלשון עיר, אולי זה כוחות.
אז תראו, זה תמיד ככה, בכל פסוק בעייתי בתנ"ך תמצאו שני סוגי הסברות. הסברות רציונליסטיות שאומנם מספקות את הדרישות של השכל או של הפילוסופיה, אבל אינן מתירות איזשהו טעם של חוסר סיפוק ביחס להבנת הפסוק, נכון? הסגנון לא בא לידי סיפוקו. לכן ההסברות המיסטיות הן נראות בדרך כלל יותר מספקות, גם אם הן גורמות בהתחלה תמיהה. אומר ספר הזוהר, אין לך עבודה זרה שבכתוב שאין בה ניצוץ של קדושה. זו תפיסה מצד אחד כביכול יש פה ויתור למיתולוגיה, מצד שני יש פה תפיסה מונותאיסטית מוחלטת.
משום שאולי כמו שהדיבר שהיה תקופה שעד שלא בוטל יצר עבודה זרה, אנשים ראו כל דבר מושב.
אבל התורה צריכה לתת גושפנקה לזה.
רגע, אבל אולי בסיבה להסביר את זה שפשוט הם אנשים
אני שואל, האם הביטוי מי כמוך באלים השם הוא ביטוי סביר? זה מה שאני שואל. סביר.
היו בני ישראל בתקופה.
קשה לי לומר ששירה נשגבה כזאת תהיה בנויה על איזושהי פשרנות מבחינת השקפת העולם של בני ישראל. עד כדי כך שלנו יהיה מותר, נאמר, לתת ביקורת על אבותינו שהם אמרו יש אלים. אנחנו באמת כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה אנחנו לא מאמינים במה שכתוב. זה נשמע נורא מסכן, נכון?
אבל זה לא גם הרב פעם נגיד שזה חסר קורבנות, אז הוא אמר פעם במורה נבוכים, הוא אמר שפעם הייתה עבודה זרה והיו צריכים איזה משהו, איזשהו סוג של עבודה שהיא משהו שמגשר.
ככה אתה מבין את הרמב״ם. אני לא מבין את הרמב״ם כך. באקדמיה ככה מסבירים, דיברנו על זה פעם, לא?
כן.
דיברנו. ש... שבאקדמיה משוכנעים שהרמב״ם סובר שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות, נכון? כן, כן, סיפרתי את זה, אני אספר את זה עוד פעם. פעם אחת היה יהודי אחד בחוץ לארץ, אמר לי תוך כדי הרצאה, אמר לי, הרמב״ם אומר שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות בבית המקדש. אמרתי לו, הרמב״ם לא אומר את זה. הוא אמר לי, אבל זה כתוב ברמב״ם. איפה הרמב״ם כותב את זה? הוא אומר, זה כתוב בספר מורה נבוכים. אמרתי לו, זה לא כתוב במורה נבוכים. אמר, אני אשלח לך, כשעבדתי לחזור לארץ, הוא אומר, אני אשלח לך בדואר את המקור. בבקשה. חזרתי לארץ, קיבלתי מכתב ממנו. ומה היה במכתב? צילום של מאמר של אקדמאי מאוניברסיטת בר אילן, שאומר שבמורה נבוכים כתוב שהרמב״ם אומר שלעתיד לבוא לא יהיו קורבנות. בסדר? אז מה זה מוכיח? זה מוכיח שבאקדמיה אומרים שהרמב״ם אומר שלא יהיו קורבנות. הרמב"ן יצא נגד ההסבר של הקורבנות של הרמב"ם, אבל הוא לא יצא נגד הנקודה הזאת. כי הרמב"ם בעצמו כותב שבבית המקדש יקריבו קורבנות. שהמשיח יקריב קורבנות, הוא כותב את זה. מה שהרמב"ם אומר והרמב"ן לא אהב, והרמב"ן לא אהב שלא בצדק. הרמב"ם אומר שכדי להבין את עניין הקורבנות, אתה צריך להבין את הרקע התרבותי של התקופה שבה זה ניתן. בסדר? כלומר, בתקופה שבה ניתנו הקורבנות, עבודת אלוה כלשהו הייתה מקובלת דרך פולחן הקורבנות. בסדר? ולכן התורה צוותה לעבוד את השם דרך הקורבנות. האם אתה שומע בדברים אלה של הרמב״ם ביקורת על הקורבנות? לא. אולי זה ביקורת עלינו, שאנחנו לא מבינים את ערכו של הקורבן? אולי. זאת אומרת, כשאני אומר לך צריך להבין את הדברים על רקע התקופה, זה ברור שצריך להבין את הדברים על רקע התקופה, אבל זה לא אומר שהדברים הכתובים אינם נכונים. כלומר, גם הרמב״ם סובר שלהקריב קורבנות זה דבר נכון. צריך להקריב קורבן. איך להבין את זה? תבין את זה על רקע התקופה, אבל זה נכון להקריב קורבן. בסדר? אגב, היה יהודי אחד בבבל, בעיראק. קראו לו רבי דניאל הבבלי. רבי דניאל הבבלי התרגז על הרמב״ם, שלח מכתב לבנו של הרמב״ם עם משהו כמו 30 קושיות על דברי הרמב״ם. אחד מ-30 הקושיות זה היה, מדוע אבא שלך כתב שהטעם של הקורבנות זה בגלל הרקע האלילי? כך שאל רבי דניאל הבבלי. ענה לו רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, על השאלה הספציפית הזאת, ולעניין מה ששאלת על הקורבנות, וכי אמר אבא שהוא הטעם ואין בלתו? זהו. לכן, זו התשובה במקום. הוא לא אמר שאין טעם אחר. עכשיו, אותו דבר, כשאתה מבין מי חמוך באילים השם, ואתה אומר, זה על רקע האווירה פרו-מיתולוגית של התקופה ההיא, מוכן לקבל, אבל אסור שזה יהיה דבר שהוא לא נכון. בסדר? לכן אני מקבל פה דווקא את ההסברה של ספר הזוהר, שאומר שאין לך עבודה זרה שבה כתוב שאין בה ניצוץ של קדושה, ואני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. או שתגידו שיש פה ויתור לא מוצלח לפוליטאיזם, או שמה נאמר שיש פה משהו עמוק, יש מונותאיזמוס אמיתי. כלומר, הנחת היסוד שיש לספר הזוהר, וכנראה גם לתנך, זה שעבודת האלילים איננה מקרית. היא מבטאת רגש עמוק מאוד, הייתי אומר רגישות עמוקה מאוד, לכוחות האלוהיים שיש במציאות. ולכן, כל פעם שאנחנו רואים איזושהי עבודת אלילים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו יסוד האמת שיש בעבודת האלילים הזאת? כלומר, איך יש פה עבודת אלוהים? ברור? ולכן צודק הכתוב שאומר מחמוך באלים. כמובן.
אז מקביל למה שאני אומר, וזה בעצם שלמשל בעגל הזהב, הדבר היה, לא הייתה בחירה בעצם של עם ישראל.
מי אומר את זה?
בתניא.
בתניא הוא אומר ש...
שעגל הזהב בעצם לא היה בחירה של עם ישראל.
אני לא זוכר את זה בתניא.
אני למדתי את
זה. בתניא זה כתוב?
טוב.
לא, לא, יכול להיות שאתה צודק, אני לא זוכר שכתוב בתניא, אבל לא משנה. נגיד ככה, זה קשור במידת מה? כלומר, זה שאלה אחרת מה שאתה שואל, זה שאלת הבחירה החופשית. איפה היא?
אבל אין כאן בחירה חופשית.
כן, אבל למה אתה קושר את זה לעניין? כלומר, אתה יכול להגיד שחטא העגל הוא חטא, חטא נורא והיום, בין שהוא היה בחירה חופשית, בין שהוא לא היה בחירה חופשית. אתה יכול להגיד, לא, יש בו ניצוץ של קדושה, בין שהיה בחירה חופשית, בין שלא בחירה חופשית.
הסיבה שהוא היה בחירה חופשית.
זה הכל? כן, אבל זאת החלטה אלוהית, בסדר, אבל זה עוד לא מסביר לי מה ניצוץ הקודש שיש שם. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא החליט שיעבדו את העגל? צריך להיות איזושהי סיבה. כן? לכן אני אומר שזה שתי סוגיות שהן לא קרובות, אבל הן לא זהות. בסדר? אז אני חוזר פה לשאלה שלך. מי חמוך באלים? אכן כן. העולם מלא בכוחות. והכוחות האלה הם היחס, הם יוצרות את היחס של בני האדם אל האלוהות, אפילו דרך צורות צולות של אלילות.
אבל למה לעשות את זה בשירת הלב? למה לא לבנות אלה בצורה אבסולוטית? למה אתה צריך להגדיר אותו בדרך הדרך?
כלומר, שאלה יפה. אני אחזור על שאלתך, כי אתה מדבר בעדינות ובקול נמוך, ולא כולם שמעו, במיוחד שהמסגן ממסך. אז אני אחזור על שאלתך. בסדר, אתה צודק, יש כוחות אלוהים, אבל למה דווקא בשירה שבא להלל את הבורא, דווקא להזכיר את המתחרים שלו?
אתה מסביר את
זה
לכוחו היפה.
למה?
זו
אותה סיבה. אבל תסתכלו בפסוק בשלמות. אני מציע לראות את הפסוק בשלמות. הבנתי מה שאתה אומרת, אבל אני מציע לראות איך שהפסוק מבין את זה. תסתכלו עוד פעם. מי כמוך באלים השם, מי כמוך נהדר בקודש. מה ההבדל בין שני הביטויים? בביטוי השני לא מוזכרים האלים. זאת אומרת, אחרי שאתה, כלומר, ההכרה הולכת ומתפתחת בהדרגה. בהתחלה, מי כמוך באלים, אחרי שאני אומר את זה, אני אומר, בעצם מי כמוך נהדר בקודש, ואת מצד עצמך. אז אדרבה, זה הדירוג.
יש סיבה להבדל בדגש בין החף לכף?
כן, ודאי שיש הבדל.
לא, אז מה הסיבה?
מה הסיבה?
לוז לפני החף.
יש פה שלוש הסברות לפחות. הסברה אחת, זה הכי שטחית, לומר שזה תפארת המליצה. אני לא נגד, אני רק אומר זה שטחי. אני לא אמרתי שזה לא נכון, אמרתי שזה שטחי, מותר. ההסבר השני, אם תשים לב לטעמים, אתה רואה בין מי חמוך, אתה רואה שבין מי לבין חמוך יש מקף כזה? המקף הזה אומר שצריך לקרוא את זה כאילו מילה אחת. עכשיו, ואז יוצא שהיוד שלפני הקף מבטלת את הבגד כפת, את ה... בראש מילה. לעומת זה, בפעם השנייה כתוב, מי? כמוך. נכון? בלי המקף. אבל גם ההסבר הזה, לומר לכם את האמת, הוא שטחי. מדוע? יש לשאול על בעל הטעמים, למה הוא ניקל את זה בצורה הזאת. לכן צריך להגיד את זה, ההסברה יותר עמוקה היא ההסברה השלישית. מי כמוך באלים? כלומר, פה אתה מצרף את הקדוש ברוך הוא לאלים. לכן גם מי וכמוך מחוברים. לעומת זה, בחלק השני, מי כמוך נדר בקודש, שהוא מתנשא מצד עצמו, אז אין לו מתחרה. לכן גם מי וכמוך נבדלים זה מזה. לכן יש דגש בכף. מובן? אלים, לדיוט. טוב. כן. אני אסביר עוד, אני רוצה להסביר עוד קצת. בשירת הים, מה ההבדל בין, הרי אנחנו רואים פה השירה. מי החליט על השירה? מי החליט שישירו? אז ישיר משה ובני ישראל. כן, אבל סך הכל זאת התעוררות של האדם. זה רגש. כל רגש מתחיל ממטה למעלה. ולכן זה מתחיל קודם כל מעולמו הגלוי של האדם, שיש ריבוי כוחות, עד שהוא מתעלה אל האחדות. לעומת זה, במתן תורה, שזה בדיוק הפוך. אנוכי השם אלוהיך. אין מישהו אחר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אחרי זה נדבר. או? כי זה ממעלה למטה. מובן ההבדל? ואז אנחנו, מכוח השאלה הזאת שלך, אנחנו נגיע אחר כך למסקנות מאוד מעמיקות בהמשך הפרשה.
למה
שאימו זה בתפילה? התפילה היא ביטוי של התגובה של האדם ממטה למעלה, על הפנייה שבאה ממעלה למטה.
לא, אבל היום אני אמרה, ניסוח את
זה לא? ניסוח מצוין.
לא, אני לא.
הוא אומר את האמת. למה? הוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת שיש קדושה בכל. נכון? יש באמת קדושה בכל.
אתה יכול להזכיר מה זה הרווחים האלה? אמרת פעם, אני לא זוכר שיש רווחים.
לא, הרווחים פה זה רווחים של שירה. קוראים לזה אריח על גבי לבנה. כן. יש רווחים מסוג אחר. זה אלה. זה נקרא פרשיות. כן. יש פרשה פתוחה, פרשה סגורה.
מתי נקדו את התורה? זה משהו היסטורי ברקע, כיוון שהיום כשאתה קורא גם התורה זה הרי בלי ניקוד. הקלף.
כן, מה שקוראים בו בבית הכנסת זה בלי ניקוד. זה בלי ניקוד.
בלי טעמים.
בלי טעמים ובלי ניקוד.
אבל זה היה צורך משומר באיזושהי צורה, מעבר לזה שזה עבר מפה לאוזן.
זה עבר מפה לאוזן, זאת אומרת, תמיד ידעו שאומרים את המילה הזאת עם קמץ ושורוג. זאת אומרת, אמרו אהו. אחר כך מישהו החליט...
אמרו מי חמוך
ואחר
זה אמרו מי כמוך.
כן, תמיד אמרו ככה, אמרו את זה בעל פה.
מי חמוך.
כי בן אדם עשה, כשאמר את זה בבת אחת אמר מי חמוך, כשהוא עשה הפסק אמר מי כמוך. ברור. עכשיו, החילוק הזה אחר כך קיבל ביטוי ציורי. בעלי הניקוד, הם ניקדו את זה. בסדר? אבל הניקוד לא היה המצאה חדשה. הניקוד היה העלאה בצורה גרפית של משהו שהיה אקוסטי לפני כן. בסדר? הם שמעו את זה כך, וכך הם ככה אמרו. בסדר? אפשר להמשיך? טוב. איפה היינו? כן, פה אני רוצה להגיע, כן. פסוק תזן. טיפול עליהם, אימתה ופחד, בגדול זרועך, ידמו כאבן. מה זה ידמו? מה פתאום? שם דומם. דומם, לא דומה.
לא
דומם, אמר. דומם, דומם, כן, כן. זה לדגש בדלת, כן. זה מוכר, בסדר. מה? ישן ישתוק, כן?
ישתוק.
ישתוק, כן. דומיה. כן, לא ידמו, כי אם היה בלי דגש, אז זה משון דמיון. זה משון דממה. עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו כניתה. מה פירוש המילה זו? מה זה זו?
גן חיות.
זה נכון. מה זה בעברית? בעברית זו זה מילה שירית בשביל אשר. אשר. עם זו קניתה, כלומר עם אשר קניתה. כן? יש מילה דומה, זה זו. מה זה פירוש זו? זו זה קיצור של המילה זאת. נכון? אז נא להבדיל בין זו לבין זו. כן? כי זה אמנם יכול להיות גן חיות, אבל זה באנגלית וזה בצרפתית. כן.
אבל הוא קנה אותנו?
עם זו קנית, אשר קנית. כן. מה זה קנית? יצרת. זה הכבר. בסדר. למה פעמיים יעבור? בינתיים נבדלג את זה. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך, פעלת השם, מקדש. יש גם קניין של יצירה. כן. כן. קונה שמיים וארץ. ממי הוא קנה? כן? מכון לשבתך פעלת השם, מקדש אדוני כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. כאן הנקודה שהייתי רוצה להתעכב עליה. בני ישראל רק יוצאים מים סוף, נכנסים אל המדבר, והפסגה של שירתם זה אזכור המקדש שעוד לא נבנה. עכשיו, המקדש הזה, איפה צריך הוא להיבנות? לפי מה שכתוב כאן בשירה. איפה זה הר נחלתך? זה בירושלים. זאת אומרת, בתוכנית של בני ישראל, הם מתכוונים לצאת ממצרים, להגיע לארץ כנען, לכבוש ולהקים מקדש בירושלים. בסדר? זה הסדר של הדבר. מה קרה במציאות?
הם הלכו 40 שנה
במדבר. ומה עם המקדש? בנו מקדש במדבר. היה להם מקדש מתקפל. המשכן. זאת אומרת שהתוכנית לא יצאה אל הפועל. כלומר, פה השירה מתארת את המצב האידיאלי שנכנסים לארץ ישראל ורק אז בונים את המקדש, והמציאות הייתה שהם בנו כבר מקדש מתקפל למרגלות הר סיני, נכון? מה זה לפני? כן, אז השירה מתארת את השאיפה הכוללת, כלומר מה שהם הרגישו באותה השעה, אפשר לומר מה שהם השיגו ברוח קודשם, איזה מין רוח הקודש כזאת שאמרה בעצם ראתה את העולם בצורתו האידיאלית, ולכן הם מיד מוסיפים השם ימלוך לעולם ועד. זה במציאות השם לא מלך. מה אתה אומר?
למדנו בפרקים הקודמים שהוא לא הוליך אותם ישירות דרך פלשת הכנען, אלא לקח אותם
נכון,
במדבר.
נכון.
זאת השירה מתארת את המצב האידיאלי שהולכים ישר לישראל.
נכון, לארץ ישראל אתה מתארן, כן, נכון. במציאות זה לא יצא כך.
אבל הוא לא תכמל לתת להם את מעמד הר סיני.
נכון, נכון, נכון. כלומר, כל מה שאני רוצה לומר לכם, אני פשוט רוצה להדגיש את זה, שבראשית הנסיעה העולם האידיאלי ברור, ואחר כך אנחנו לומדים בכל הסיפור שאחר כך איך המציאות הייתה ההפך של זה. מובן? טוב. מבחינת
הפסוק,
כתוב
קודם
תביאם
ובשמחה,
ואחר
כך תביאם ותתאם.
נכון. זה בדיוק העניין.
לא קרה.
זה פשוט לא קרה, נכון. כל מה שכתוב כאן לא קרה. זאת אומרת, כשאדם אומר את השירה, הוא משיג את המציאות ברובד אחר. הוא משיג את הרובד העליון של המציאות. אבל בפועל יש כל הצרות שבמציאות.
משה,
לא,
בשביל שיקיים מקדש השם כולנו ידיך, צריך קודם להתקיים.
נכון, וזה לא קרה כך.
עדיין
לא קרה.
לא, יותר מזה.
לא,
אני אומר שהם במציאות אחר כך, מה הם עשו? הם עשו מקדש לפני שהם הגיעו.
מקדש?
מה?
מקדש, אולי זה חזרות.
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך, תביא את המשכן ותביא את כל כלה, וכן תעשו. אז הם עשו מקדש.
בסוף נבנה מקדש.
בסוף נבנה, אבל רואים שיש איזה הפרש של 480 שנה. כלומר, זה מראה שההיסטוריה הרבה יותר מורכבת ממה שהם ציפו. כלומר, ייתכן מאוד שאם הכל היה מסתדר כראוי, משה היה בעצמו נכנס לארץ, בונה את המקדש וגמרנו. זאת אומרת, הייתה לנו היסטוריה מסוג אחר לגמרי. כלומר, זה מעניין מאוד שהתורה, שהיא ספר כל כך אופטימי, כל הזמן מדברת על הפשלות. כלומר, זה לא הלך. ויש כנראה סיבות. למשל, אני אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? סיפור שמובא במסכת כתובות על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא חי מתי? המאה השנייה השלישית, כן? זה רוכב על המאה השנייה והשלישית לספירה. שבנו היה בחור צעיר והוא עשה לו שידוך עם הבת של רבי חייה. שצריך להבין, רבי חייה היה גם כן אחד מגדולי עולם, והחתן והכלה היו ילדים קטנים, לא היה שייך שהתחתנו, רק אמרו, אז הפגישו את המשפחות, אמרו, אתם תתחתנו בבוא הזמן, בינתיים תלמד תורה. כמה זמן? 12 שנה. אמר, בסדר, ילד קטן, ילד נער, אמרו 12 שנה תלמד, אחרי זה תתחתן איתה. רק מה, תוך כדי אותה מסיבה, הבחורה הזאת עברה לידו, ואז הוא ביקש מאביו, רבי יהודה הנשיא, אולי אפשר לקצר את זה ל-6 שנים. אמר לו, יאללה, בסדר. אחר כך, במהלך המסיבה, היא עברה עוד פעם. אז הוא אמר, אולי נתחתן עכשיו, ואני אלמד אחר כך. הסכים. טוב, בסוף קרה שזה לא יצא לפועל כי הילדה מתה. בסדר. היא מתה. אבל, בסופו של דבר בתלמוד שהבחור הזה הסמיק. אתה יודע, קצת לא נעים. אז אביו אמר לו, בני, ממידת בוראך יש בך. כלומר, אתה דומה בעצם לקדוש ברוך הוא. שבהתחלה אמר, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, ורק אז מקדש השם כוננו ידך. ובסוף אמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כבר במדבר. כלומר, זאת מידה אלוהית, החיפזון הזה, לא להתאפק. זה מידתו של הקדוש ברוך הוא, כן? זה אני. אבל יש מחיר. כלומר, המחיר הוא, בסוף הילדה מתה. אולי יש קשר. כן, כלומר, יש... כן, זה בדיוק, 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 בדיוק. זה ההקשר, זה ההקשר. יש, אני אסביר את הכל, אני אסביר את הכל, אני אסביר את הכל. רבנו סעדיה גאון, בספרו כתב אל מוכתר פי אל אמנת ואל עתקדת, או בעברית
אמונות ודעות,
הוא כתב את זה בערבית. מה
איך
מה? ספר אמונות ודעות, או הנבחר באמונות ובדעות, מת רבנו סעדיה גאון. אז הוא כותב שהתורה בעצם לא הייתה צריכה להינתן. מדוע לא הייתה צריכה להינתן? הוא, רבנו סעדיה גאון, הוא מאוד אופטימי. הוא אומר, בני אדם יכולים להגיע לכל זה לבד. זה לא מסובך, סך הכל, ברגע שהתבונה גוברת באדם, אז הוא מבין מה האמת, ולכן לא צריך לתת לו את התורה. זה מיותר. הוא מבין את זה לבד. אז הוא שואל, אז למה בכל זאת היא ניתנה? הוא אומר, כי זה היה לוקח הרבה זמן. כלומר, זה נכון שבני אדם הם מגיעים לזה, אבל זה לוקח המון זמן, ותאם העולם היה סובל, ולכן, על מנת להקל על העולם, התורה ניתנה לפני הזמן. התלמוד נותן לזה אפילו ביטוי, אומר, דבר צירה לאלף דור, זאת אומרת שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דורות בלבד של אדם הראשון. כמה זה דור, נגיד?
25 שנה,
נקצר. זאת אומרת שהתורה הייתה צריכה להינתן בשנת 25,000, ואז גם בכלל גם לא הייתה ניתנת, כלומר, היא הייתה טבע המציאות. אבל מכל מיני סיבות, התורה ניתנה לפני הזמן. כמה זמן לפני? היא ניתנה בדור ה-26, כן? משה, בין אדם הראשון לבין משה זה 26 דורות. אז אומר התלמוד, 974 דורות, מה קרה להם? מסכנים הדורות האלה. נעשה מהם קווץ', שנאמר, אשר קומתו בלועת. זאת אומרת, יש פסוק ביוב שמדבר על נשמות עשוקות מקומתות כאלה, אשר קומתו בלועת, נהר יוצק יסודם. זה קצת דומה לסיפור של נהר הסטיקס במיתולוגיה. בקיצור, מה שאומר ספר יוב, או בעצם מה שאומר התלמוד על פי הפסוק הזה, זה שכל הנשמות של אותם 974 דורות, כדי שהם לא יפריעו, קומתו. נעשה מהם? אבל איפה הנשמות האלה המסכנות? אומר התלמוד, אלו עזי פנים שבדור. כלומר, בכל דור ודור יש אנשים חצופים. החצופים הם אותן נשמות. מה זה הנשמות החצופות? נשמות חצופות. נשמות שמרגישות מחנק. הם מרגישים שאנצו אותם, שנתנו להם את התורה לפני שהם הספיקו לקבל את הערכים האלה מכוח ההכרה שלהם, מתוך תבונתם העצמית. ואז זה גורם לזה שיש בעולם רבולוציונרים שמהפכים את הכל. כן, ככה התלמוד אומר.
זה היה אמור להיות ארוך, לא? זה 970...
לא, 974 דורות, הם לא הרבה, הם לא הרבה. כי בינתיים יש מיליארדי בני אדם נורמליים, נאמר, הרגילים שמתפתחים, אבל יש כמה אנשים שמרגישים באופן עמוק מאוד שהעולם לא תקין. ונתנו להם ערכים, נתנו להם טוב, אבל נתנו להם את זה בכפייה. אז יש נשמות שמתמרדות נגד זה. למשל, ניטשה. ניטשה זה דוגמה פשוטה של אדם כזה שחושב שהמוסר הכניע את האדם, וצריך אם כן לבטל אותו מעבר לטוב ולרע כדי שיתגלה האדם העליון, אוברמנש. כן, יש רעיונות כאלה. אז התורה ניתנה לפני הזמן.
מדובר על כל הנשמות או נשמות יותר?
יש נשמות, יש גם גויים כאלה, יש גם יהודים כאלה, כן? למשל, אצל היהודים היה אחד כזה, קראו לו ברנר. כן? ברנר היה כל כולו רתיחה, כשמו, כן? הוא רותח, הוא בוער. הוא בוער נגד, הוא לא יודע נגד מה, אפילו. אבל הוא בוער. כן? אז הרב קוק זיהה אותו כאחת הנשמות האלה, מה שהמקובלים מכנים נשמות של עולם הטוב. כן? לא, יש עולם... בקבלה יש עולם התור, עולם התיקון. זאת אומרת, יש נשמות שבאות מראשית הנטייה להיוולד, ולכן העולם קטן עליהם, צר עליהם, ולכן הם עושים בלגן. בסדר? עכשיו, לכאורה הטענה של הנשמות האלה היא טענה צודקת. נתת לי את התורה לפני הזמן, ולכן אני מורד בה. זה מובן? בסדר? עכשיו, זה בדיוק מה שאנחנו, למה דיברתי על זה? בגלל שהכל בא בגלל שהדברים לא נעשו כסדר הנכון. אחד הביטויים לזה שהעולם נעשה שלא כסדר הנכון, זה הפסוק הזה שלנו. מקדש השם כוננו ידיך, כשהיה צריך לחכות עד שתביאמו ותתאמו. ואתה נסת אותנו ונתת לנו מקדש במדבר לפני הזמן. בסדר? וזה, אפשר לומר, המהירות האלוהית, ההשתוקקות האלוהית אל הקלה שלו, אז יש לזה נזקים. כן? עכשיו, איך פותרים את הנזקים האלה? זה העבודה פה של הפרק הבא. כן. האם זה אומר שיש חיסרון באלוהות? הטענות הן אמיתיות, זה כן. האם להגיד שיש חיסרון באלוהות? לא וכן. כלומר, אם אתה שואל מהבחינה התיאולוגית, האבסולוטית, לא חסר כלום באלוהות. אבל ריבונו של עולם עושה את הכל כדי להתנהג בצורה שנראה שחסר. כלומר, מבחינה אקזיסטנציאלית, האופן החווייתי לחוש את האלוהות, זה דווקא דרך הכרת החיסרון. מובן? החיסרון, כן. זה מה שאומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, תשמע, אם לא היו חטאים, אז למי היית סולח? כן, משל. אתה צריך אותנו. כן? מה? מה? פריבסיון.
יש פה משהו יותר
עמוק ממה
שאתה אמרת, שיש פה חוקים.
יש פה חוקים.
מעליו.
לא, לא מעליו, חוקים מתחתיו, אבל הוא החליט להתנהג לפי החוקים שלו. נאמר ככה, זה מחוקק שהחליט להיות נאמן לחוק שהוא בעצמו מחוקק. איך אומרים? אשר קידשנו במצוו תו. היית צריך להגיד אשר קידשנו במצוו או במצוותינו, או במצוות. מצוותיו, זאת אומרת מצוות שהוא מקבל על עצמו. זאת אומרת, הוא משחק את המשחק איתנו. כיוון שהוא משחק אותו איתנו, אז הוא משחק אותו ברצינות. הוא מכפיף את עצמו. הוא לא כפוף, הוא מכפיף.
כן, זה לא באמת דתי.
מה?
זה לא באמת דתי.
נכון, זה
מסתכל.
זה לא באמת דתי. זה חשוב. זאת אומרת, להבין שכל מערכת היחסים בין האלוהים לבין האדם זה מערכת של חיפוש הדדי. יש ספר של אברהם אשל, נקרא אלוהים מחפש את האדם. יש ביטוי כזה. כן. זאת אומרת שהוא פועל כמי שבא להשלים חיסרון. בסדר? עד כדי כך, למשל, אתה מוצא בספרות החסידות, הנה בתניה. כן? מדוע אלוהים ברא את העולם? כי היה חסר לו משהו. מה היה חסר לו? הגבול. הגבול. גבול. גבול. כן? לימיטס. גבולו. לכן הוסיף על שלמותו הבלתי בעלת תכלית את הגבול. טוב, הרעיונות האלה התחילו אצל רבי מאיר אבן גבאי במאה ה-15, אבל שמע לך. טוב, אז מה שאני רוצה לומר, שפה אנחנו רואים כבר את ההפרש בין העולם האידיאלי לבין העולם המציאות. זה די דומה אני לא רוצה להיות פה פסימי, אבל לחתונות, כן? מתחתנים, אוהבים, ואחרי זה רבים, נכון? איך כתוב בכל הרומנים האמריקאים? ואחרי זה הם התחתנו, ואחרי זה הם התגרשו, ומאז הם חיים באושר. אז ודאי שלא ייתכן שלא תהיה התייחסות של נותן התורה אל הבעייתיות שיש בעצם הנתינה. ולכן שירת הים באה לכאן כדי לתת איזו התחלה של פתרון לבעיה. למה אני מתכוון? אולי, בינתיים אני לא אגיד את כל מה שזה אומר, נקרא את פרק ט"ז ואז נחזור אחורה, בסדר?
דוגמה אחת מהעולם האידיאלי, שזמר מדבר, אז לא שמים לב לקול שלו, אבל כשמתחיל
השיר, הוא בעולם אחר.
משהו בעולם,
נכון.
כן,
אז אני מציע לקרוא את פרק ט"ז, ואז אנחנו נחזור לנושא השירה, ואנחנו נראה איך זה מסתדר. כן.
אבל יש
שתי בעיות.
בעיה אחת, למה
המקדש
נעשה
במדבר,
ובעיה שנייה, למה התורה פתאום
נפלט
שהיא לא מופיעה בכלל בתוכניות.
נכון. אז זאת אומרת, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יתאפק.
זה כביכול... זה מאוד דומה,
בגלל ש... מה זה מתן תורה? מתן תורה זה הנוכחות האלוהית בקרב האדם. מה זה המקדש? זה ההתמדה בצורה מוסדית של מעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה חד פעמי, אחר כך הופכים אותו למוסד. מה אתה מתכוון? זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל אני רוצה שתפרש את זה יותר, אם תוכל. זה מה?
זה פולחן, וזה איזושהי הדרכה
לחיים,
אני לא יודע.
לא נכון. זהו, זה, ידעתי שתגיד את זה, אבל זה לא נכון. המקדש הוא ביסודו איננו פולחן. המקדש הוא ביסודו נוכחות. זאת הנוכחות של הבורא אל הנברא. זה מקום מבד, נפגשים ביחד. עכשיו, כיוון שנפגשים, אז בואו נשתה כוס קפה. אבל זה לא בשביל הכוס קפה נפגשנו. תבין? אלא רצינו להיפגש. אבל מה עושים בפגישה? אז בואו נאכל קצת גרעינים, קצת נדבר על הסרט האחרון, נדבר על פוליטיקה, אולמרט וזה. אבל בעצם אנחנו רצינו להיפגש. ובעצם התורה זה אותו הדבר. התורה זה המפגש.
אבל מה העניין של ההתפקות?
אני לא מבינה
את זה. כי הקדוש ברוך הוא ידע באיזה מרגע בני ישראל נמצאים.
כן, נכון.
אז מה, לא... כאילו
הוא
אומר, אוקיי, אני לא אחכה שמגיעו למרגע שאני צריכים
נכון.
להיות
פתורים
כל העניין?
נכון. מדוע? כי אם מחכים, אז גם לא עולים. כלומר, זה חשוב תמיד להציב איזושהי מדרגה עליונה, להיקשל בה, ואז לעלות אליה בחזרה. כן, יש תופעה שמתוארת הרבה בספרות החסידית, תופעה פסיכולוגית, שמתוארת הרבה בספרות החסידית. שכשאדם מתחיל מהלך של עבודת אלוהים, למשל, אז בשלבים הראשונים הוא חש הערה, הערה עליונה, חזקה מאוד, שמרוממת אותו, קוראים לזה היי בלעז. ואחרי זמן קצר, כל זה נעלם, והוא נופל לתוך חשיכה גמורה. כן, דאון. כן, לא תודה. וההסבר שנותנים... החסידים לדבר הזה זה שבהתחלה אדם מקבל מענק. זה מענק פתיחה. כלומר, כדי שתדע לקראת מה אתה הולך, נותנים לך במתנה לרגע. תראה למה מגיעים. ראית? יאללה, מורידים את זה, עכשיו תעבוד לבד. כדי להפנים את זה מכוח המאמץ האישי שלך.
תתאמך, לא רגע
תהליך. הרוב לוקחים מענק שחרור.
זה נכון, זה נכון, זה חבל.
אבל הפתיחה הזאת, זה לא מדי חזקה.
על מה את מדברת? על היערה? כדי ליצור געגוע. זה כדי ליצור את הגעגוע. כלומר, הגעגוע מאפשר גם לצאת בסופו של דבר מן האפלה. שאם לא כן, אם זאת הערה קטנה, אז זה אור קטן, לא שווה את המאמץ, כמו שאת אומרת, והאדם נשאר רדוד. נכון, אבל זה כאילו לא מתאפק, וזה גורם. יש בכלל מושג, דיברתם על זה כשלמדנו את ספר בראשית, את זוכרת שלמדנו פה בראשית? חידשתי מושג, מה שנקרא כשל מתוכנן. יש כשלים מתוכננים. אז אם יש כשל מתוכנן, אם היה כשל, זה ניצחון. ואם לא היה כשל, זה הפסד. טוב. כן, אשק פרוגרמי. טוב, אולי תרשו לי לקרוא קצת משהו מפרק ט"ז, כי אני חושב שזה יאיר רטרואקטיבית על כל הנושא. בסדר? אפשר להיכנס. מישהו רוצה ספר? אין. מה? אין, אני אומר לכם. את לא תמצאי, אין, אני בדקתי. טוב, בבקשה. פרק ט"ז פסוק א'. ויסעו מעילים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני בחמישה עשר יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. מהו החודש השני לצאתם מארץ מצרים?
אייר.
יער. כלומר, המאורע שאנחנו לומדים עכשיו מתרחש בחודש יער. באיזה יום? מה כתוב כאן?
15
בט"ו ביער, נכון? זאת אומרת, זה בדיוק חודש אחרי מה? אחרי יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בחודש ה?
ראשון,
יפה. זה בעצם פסח שני. אבל יש פה משהו מעניין. לא, פסח שני זה בי"ד. אבל זה כמו פסח. אני רוצה להסביר. החודש הראשון הוא ראשון. החודש השני הוא שני. מה ההבדל בין להיות ראשון לבין להיות שני? הראשון הוא פותח, זאת אומרת, הוא מקורי. השני הוא חקיין. כלומר, להיות דומה לראשון זה להיות הפוך ממנו. לך תחכה משהוא מקורי. אז אתה הפוך ממנו כי הוא מקורי ואתה חקיין. מובן? כלומר, החודש השני הוא זירת הביצוע של ההפך ממה שנעשה בחודש הראשון. כי בדיוק זה הפוך, כי הראשון עניינו היה להיות חדשן ואתה רק חקיין, אז אתה בדיוק הפוך ממנו. כלומר, באופן חיצוני אתה עושה מה שהוא עושה, אבל אתה בעצם עשית הפוך ממנו כי הוא היה חדשן ואתה לא. ברור. אז כך שהחודש השני הוא בדיוק ההפך מהחודש הראשון. עוד דבר, בחודש הראשון בני ישראל יצאו ממצרים. מי גאל אותם? הקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר? מה צריך לעשות בחודש השני? שמי יגאל? בני ישראל.
בני ישראל.
זה הזמן של הפעולה שלך. לא? אגב, לא בכדי, כל הניסיונות או הכושלים או המוצלחים של גאולת ישראל היו בחודש יער. יער, כן. חודש השני.
האם היה שם? האם היה שם?
אבל...
מקום שקוראים לו סיום.
מה? יא,
נו, זה גם יום עצמאות.
יכול
להיות שזה מדבר צין. אני חושב, לא?
כן.
טוב, עכשיו. רגע, נגיע לזה. ויילונו...
ניסן היה הראשון, נכון?
יש פה עכשיו פרשה מאוד ארוכה, שלכאורה משעממת לאללה. ויילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. מה הם אכלו עוד עכשיו? לא, הם אכלו את המצות שהם הוציאו ממצרים. כלומר, היה מספיק לחם, מספיק מצות, קודם, כן, הם אכלו מה שהם הוציאו. בסדר? נגמר האוכל, אז מתחילים להתלונן. זאת אומרת, במשך 30 יום עדיין הפעולה האלוהית מורגשת. ברגע שעוברים 30 יום מתחילות הבעיות. זאת אומרת, נאספה היערה הקודמת, היערה החזקה, היא נעלמה. עכשיו אתה יורד לקרקע המציאות. שכחו את שירת הים, וזה כנראה לא במקרה. זהו, עכשיו אנחנו ננתח את זה, כי יש הרבה מה ללמוד מזה.
למה זמן עבר מהשירת הים לחלק הזה?
לא ברור.
חודש?
לא יודע. לא, פחות. פחות. שבועיים בערך. טוב. פסוק ד'.
אז זהו, זה נורא מהיר. מהיר מאוד.
האמת היא, היה עוד יותר מהיר לפני כן, אבל אני דילגתי.
כן? האם שירת הים היה במופע כזה, שמישהו אמר את שירת הים?
כן. משה היה אומר, והעם היה חוזר. יש ספילברג עשה מזה משהו בנסיך מצרים. אבל אני אגיד לכם את האמת, שם הוא מצנזר את שירת הים. כן, כל האווירה שם זה ערכים נוצריים. כלומר, הכל שם זה נכון? אבל כל הצדדים שם של הנקמה באויבים מחק את זה. טוב, פסוק ד', ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, זה המן, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. למען הנסינו הילך בתורתי אם לא. אז יש פה שני דברים. א', יש הוראות, ב', הסבר להוראות. ההוראה היא שהעם יצאו ללקט דבר יום ביומו. מה משמעות הביטוי? ללקט דבר יום ביומו. שלא ישירו. כלומר, תקחו רק מה שצריך לאותו יום. בסדר? תרי, אל תשמרו למחר. עכשיו, יש המשך. למען הנסינו, הילך בתורתי אם לא. מה זה ללכת בתורה? ומה הקשר בין זה שהם אוכלים בדיוק מה שהם צריכים לאותו יום לבין ללכת בתורה? מה? אז זה לא נקרא ללכת בתורתי, זה נקרא יפתחו בי. אז שיגיד, הנסינו, אם יפתחו בי או לא. אבל ללכת בתורה זה ביטוי בכלל התורה פה לא הוזכרה עד עכשיו. גם ללכת בתורה זה ביטוי שאני לא מכיר. אני מכיר את הביטוי לקיים את התורה, לקבל את התורה. הוראה, איזה הוראה יש פה?
הוראה ללכת
זה נקרא ללכת בתורה? הביטוי ללכת בתורה הוא ביטוי לא מובן, ואני מבקש שלא תנסו עכשיו לפתור את הבעיה. אני בכוונה מעלה את השאלה, כי רק בסוף הלימוד אנחנו נבין מה המשמעות של הביטוי. מה? אני הצעתי שלא יציעו הצעות, נכון? טוב, זה אגב זה לא נכון, זה לא נכון. ללכת בתורה זה לא להתאפק, זה משהו אחר. בוא נראה.
מה?
ללכת, אנחנו עוד לא יודעים. כן. כן.
זה משהו שפעם ראשונה שמקבלים משהו שהם חייבים לעשות אותו יום יום, לא רק מהבחינה של לקחת רק לאותו יום.
לא, אבל
מה זה
דבר? אז
היה צריך
להגיד,
זה לא יום ליום, זה
משהו שצריך
לעשות אותו יום יום.
אז הבנתי, אבל אז המילה דבר לא מובנת. היה צריך להגיד ולקטו יום ביומו, אבל דבר יום ביומו זה הדבר שצריך לקחת באותו יום, נכון? טוב, בואו נמשיך. פסוק ה' והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. מה ההוראה הכתובה בפסוק ה?
לאגור לשבת.
שלשבת צריך לקחת פי שניים, נכון? כלומר שביום שישי תיקחו פי שניים. טוב, אנחנו נבדוק האם משה מסר את ההוראות לבני ישראל או לא. כן, בינתיים נאמרו לו שתי הוראות. כל יום לוקחים אותו דבר, ביום שישי לוקחים פי שניים. אבל נבדוק. פסוק לא. פסוק י"ד. ותעל שכבת הטל. מה? לא הבנתי כלום.
כל יום
את קוראת את זה? טוב. פסוק י' ד' ותעל שכבת הטל. והנה, על פני המדבר דק מחוצפס, דק ככפור על הארץ, ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מהו. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה. זה הדבר אשר ציווה השם. עכשיו הוא מוסר את ההוראות, נכון? לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר בעולו תיקחו, ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, וימודו בעומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא יחסיר, איש לפי אוכלו, לקטו. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. מה משה איננו אומר? הוא לא אומר לקחת פי שניים ביום שישי. ומשה מוסר רק חצי מן ההוראות, הוא מוסר רק את זה שצריך לקחת כל יום מה שצריך. פסוק כף מאוד מעניין. ולא שמעו אל משה.
הוא גם לא מוסר שזה בעצם תנאי או ניסיון כדי לקיים
את... הוא לא אומר שום דבר. הוא רק אומר. כן, את ההוראות. כן, הוא שומר את המידע אצלו. ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, ויערום תולעים ויבאש, ויקצוף עליהם משה. אז מה נשאר להם לעשות? וילקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש ונמס. למה הם עשו את זה? כי הם ראו מהניסיון שזה לא כדאי. כל פעם, כלומר, בפעם שהם הותירו נעשה תולעים, אז הם הבינו את העסק, לא כדאי לנו להסתבך עם הבוס, לוקחים כל יום מה שצריך. פסוק כ"ב.
אבל הם לא ידעו שזה יהיה להם כל יום.
נכון. אפילו זה הוא לא אומר. פסוק כ"ב. ויהי ביום השישי. לקטו לחם משנה, שני האומר לאחד. מי אמר להם לעשות את זה? אף אחד לא אמר להם לעשות את זה. כן, כן, יש אולי משהו שלילי. כי לכאורה זה חידוש, זה עבירה, לכאורה. כלומר, בעצם, משה לא אמר להם לקחת פי שניים. לפי המידע שבידם, באופן פורמלי, הם יודעים שגם ביום שישי הם צריכים לקחת רק מנה אחת. ובלי שאף אחד אומר להם, הם לוקחים פי שניים. אני קורא עוד פעם בתחילת הפסוק, כ"ב. ויהי ביום השישי, לקטו לחם משנה שני העומר לאחד, ויבואו כל נשיאי העדה, והשתנקרו למשה. ויגידו למשה, מה הם הלכו להגיד למשה? הם עוברים עוד פעם על דבריך. עברו חמישה ימים, והם עוד פעם עושים את אותה נפשלות. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר השם. רגע, הוא אומר, אתם לא יודעים, זה בעצם מראה, זה, מה שהם עושים זה מה שהשם אמר לעשות, רק לא גיליתי לכם. רגע, הם לא למדו כלום, לכאורה. עד רבה, זה ספונטני, זה אינטואיציב. רגע, הוא אשר דיבר השם, שבת, שבתון, שבת קודש לשם מחר, את אשר תופו איפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד בוקר, ויניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה, ולא יבאיש, ורימה לא הייתה בו, ויאמר משה, אז כבר מדובר, הגיע לשבת. לישריח, כמעט, כן? ויאמר משה, איכלו היום, כי שבת היום לשם, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטו ביום השביעי, שבת לא יהיה בו. זאת אומרת, מה אומר משה בשבת? אל תצאו. מה כתוב פסוק הזין? ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם נלקוט, ולא מצאו. עכשיו, יש פה, אם כן, שלוש תופעות. ביחס לשלושה ציוויים. הציווי הראשון והשלישי נאמרו במפורש על ידי משה. הראשון היה, תלקטו רק מה שצריך להיום ולא, אל תשאירו למחר. הציווי השלישי היה, אל תצאו ביום השבת להבי. על הציווי הראשון והשלישי, בני ישראל עברו. נכון? הציווי האמצעי, הציווי השני, שהיה לקחת פי שניים ביום שישי, לא נמסר לבני ישראל, ואז הם עשו מה שציפו מהם. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה בא לומר שכשאתה אומר ליהודים מה לעשות, הוא עושה לך דווקא לא. עכשיו, כשאתה לא אומר לו מה לעשות, באופן ספונטני הוא מכוון למה שביקשו ממנו. עכשיו, זה מסביר פה דבר מאוד מעניין, כי הרי אנחנו יודעים שעוד מעט, אוטוטו, הקדוש ברוך הוא עומד לתת את התורה לבני ישראל. ויכול להיוותר תסכול נורא בנפש. כפו עליי משהו שהוא לא מתאים לי. אין לי שום ראייה שהתורה הזאת תואמת אותי. לכן הייתה צריכה להיות חוויה קודמת למתן תורה, שבה מתברר לבני ישראל שהרצון הספונטני שלהם תואם את התורה. וזה מה שנקרא ילכו בתורתי. זאת אומרת, לא יקיימו תורתי, אלא שיש התאמה בין תורתי לבין הרגשתם הספונטנית. היה צריך לפחות ראייה פעם אחת בהיסטוריה לדבר הזה. וזה נעשה כאן. זה מה שהוא מגלה למשה. זאת אומרת, אני אנסנו, אבל אני מגלה רק לך, הילך בתורתי. מובן? כן.
יש פה את הקבוצה של המצרים, שהם עדיין לא נכנסו לראש הזה, כי יבייצו מן העם.
נכון.
והם הלכו לחפש למרות...
כן, אבל הסברנו שהעם זה משהו שחודר בתוך כל אחד מאיתנו. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש בעצם פה לפנינו שלוש קבוצות בעם עצמו. יש משה, יש העם, ויש נשיאי העדה. נכון? ראינו, נשיאי העדה אמרו, זה לא בסדר מה שהם עושים. נשיאי העדה אם כן היו דתיים, כלומר הם דווקא רצו לשמוע למשה. עכשיו, תראו פה דבר מאוד מעניין. מי יודע שצריך ללקט פי שניים? משה יודע, למה? כי הוא נביא.
אהרון יודע.
אהרון לא יודע. אז הראשון שיודע, הקבוצה הראשונה זה משה. משה יודע שצריך ללקט פי שניים, כי אמרו לו, הוא נביא. העם גם כן יודע, מאיפה הוא יודע? מהקישקה. מי לא יודע? האינטלקטואלים. זאת אומרת. לא, זה באמת מאוד מעניין. זה נשיאי העדה.
הם אינטלקטואלים?
הם לא אינטלקטואלים. הם ראשי העם. זאת אומרת, הם אנשים שעושים חשבונות, הם שמעו מפי משה שזה אסור, והם רואים שהעם עושה אחרת. אז באים ואומרים. זאת אומרת. לא, זה אומר שיש, יש פה איזה בעיה בזה. כלומר, זה אומר שמצד אחד, ההמון הבלתי מלומד, יש לו מעלה. המעלה שלו זה שיש לו הרגשות בריאות. מצד שני, החיסרון. והרגשות הבריאות האלה, אין לפעמים לשכבה האינטלקטואלית. או השכבה המנהיגה. מצד שני, יש חיסרון להמון. שההמון הוא המוני. וגם כשהוא מקבל פקודות, אז הוא עושה הפוך. ולכן חייבים להיות אנשים, גם בעלי שכל. כגון נשיאי העדה, שיניגו אותם. אבל מצד האמת, אלה חסרים ואלה חסרים. ביחד, הסינתזה בין ההמון לבין החכמים, זה יוצר את הנביא. הנביא. משה הוא גם חכם וגם המוני כאחד. ולכן הוא יודע את האמת. שקול משה כנגד כל ישראל. כל הכוח שלו זה מכוח האומה.
זה ההמון שבו.
זה ההמון שבו, כן? לכן, לעומת אברהם שהיה אב רם, משה היה בן עם רם. זאת אומרת, הוא שואב את הכוח שלו מן האומה. לכן הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, שהחוויה הנבואית היא תוצר של מפגש בין הבהירות האינטלקטואלית לבין התחושות הספונטניות הבריאות. הסינתזה הזאת יוצרת את בעל רוח הקודש, דיינו משה. מובן? לפי זה יש לנו שלוש קבוצות באומה. בסדר? על יסוד זה, אגב, נבנו הלכות. יש הלכות שהן תוצאה של הדבר הזה. למשל, מה קורה אם הרבנים שכחו את ההלכה? אתה שואל את הרבנים, מה ההלכה? הרבנים יושבים בבית המדרש, אומרים, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, לא מצליחים להגיע להכרעה. מה אומרת ההלכה שעושים במקרה כזה? מה? הולכים אל העם.
אל העם, בדיוק.
כן, יוצאים לרחוב ורואים איך העם נוהג.
מה אתה אומר?
לכאורה, היה צריך לעשות משהו אחר. צריך לפסוק על פי הלכות ספק. יש הלכות ספק. אלא מה? במקום לפסוק לפי הלכות ספק, אתה אומר, אם התורה לא נמצאת אצל החכמים, סימן שהיא נמצאת אצל האומה. ולכן תשאל שם. בסדר? אז זה אחד היסודות של הדבר הזה.
יש עוד...
כן, הציונות. מה? בתנ"ך. כן, יש עוד דוגמאות. המעפילים. כן? לא, המעפילים שבפרשת פרשת שלח. יש עוד כמה דברים כאלה. למשל... מה? לא, שיש איזה ראייה שההמון צדק. שההמון ידע מה שצריך לעשות. יש אפילו ביטוי כזה, כל המון ככל שדי. כן? בלטינית אומרים, Vox Populi, Vox Dei. כן? אבל... בתנך ודאי שיש. בוא נמצא לך.
זה הפך,
בעגל הזהב, נכון, זה הפך. אבל אני נמצא לך דוגמא, אתה תדע. אני אחפש, אני נמצא. כן, אבל, לא, אבל פה יש יסוד כללי שעולה מהדברים האלה, כי היה צריך שהתורה... אף על פי שהיא ניתנת ממעלה למטה, היה צריך איזשהו בירור ממטה למעלה. עכשיו, שימו לב, מהי המצווה שניתנת כאן בעצם? מצוות השבת, נכון? מצוות השבת. איפה מופיע עוד מצוות השבת בתורה? בעשרת הדיברות. תסתכלו לרגע אחד בפרק כף. בפסוק ח'. לא, יש עוד מקומות, אבל מה כתוב בפסוק ח'? זכור את יום השבת. מתי אומרים זכור? משהו שכבר היה ידוע. משהו שהיה ידוע, אני אומר לך, תזכור אותו. כי אם זאת הפעם הראשונה שניתנת השבת, אתה צריך להגיד...
שמור.
כן, שמור. לא, אני אומר לך שיש דבר כזה בכלל שבת. אבל פה כתוב זכור. אז מאיפה אתה צריך לזכור?
מפה.
זאת אומרת, זכור את יום השבת שאתה קיימת בעצם באופן ספונטני, לקדשו על פי מצוותי עכשיו. כלומר כך שאין ניגוד בין המצווה שלי לבין מה שציוויתי עליו. עד כאן זה מובן? כן. כן. אה? לא, אבל מה זה שמירת השבת לפי זה? זה ההכנה של פי שניים. זאת אומרת, דווקא היה טוב שהם יצאו ולא מצאו, כדי להראות. אתם רואים, כשאתם עוברים, זה רק בגלל שציוו אתכם. אבל באמת, אם לא היינו מצווים, אז גם אז לא הייתם יוצאים החוצה. כן, מה אתה אומר? מה זה אין מוקדם ומאוחר בתורה? תלוי, לפעמים כן יש מוקדם ומאוחר. כן? כי הרי אתה רואה שפה הסיפור הזה כאן מסופר ב-15 יום לחודש השני. כתוב מפורש, התאריך כתוב. ואחר כך מתן תורה, זה תאריך גם כתוב, זה יותר מאוחר. אז זה ברור, זה בחודש השלישי קורה, זה בחודש השני. דבר נוסף, אני אגיד לך משהו, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל יש מוקדם ומאוחר בספר התורה. כלומר, בתורה, כישות מטאפיזית, אין מוקדם ומאוחר, הכל שווה. אבל בסיפור של המאורעות שהובילו להופעת הדיבור, ודאי שיש סדר, יש משמעות לסדר הזה.
אני דרך אגב רואה משהו מאוד מאוד יפה מה שקרה עם מייסר. שזכה בשני דברים.
שזכה מלבפלו. בפלו.
הנה יש לך פה.
לא, זה מה שראיתי שם.
דבר אחד הוא הצליח להשיג, להראות להם שזה בא מבתוך השורש. דבר אחד הוא הצליח להשיג, זה שהוא יוכיח להם שזה בא מהשורש. דבר שני, בזה שהם עשו הפוך את מצוותיו, אני רואה את זה מעלה ולא חסרון.
תסביר.
שהוא בחר לעצמו עם שחושב, כלומר זה עם שמנסה, זה לא עם שמקבל את זה כמובן מאליו. הוא אמר לו, לא, הם רוצים לעשות להבין למה לא. כי אז יהיה לו אחרי זה יותר קל. בסופו של דבר, אתה יודע, תהליך הלמידה אולי יהיה קשה, אבל שרכשת אותם, רכשת אותם פוגעות. זה מישהו שחושב, זה מישהו ש... הסברת לו בדיוק
כשהוא
רוצה
להתנסות. דבריך הם דברי המהר"ל מפראג. כן, המהר"ל מפראג מסביר מה המשמעות של הביטוי עם כשעורף. עם כשעורף, אומר המהר"ל, זה ביטוי חיובי, כי זה אומר שזה עם שאי אפשר לקנות אותו בלוקשי. אומר, כתוב בגמרא, הגויים קרובי תשובה הם. כן, אתה רואה את זה בספר יונה. בא נביא משלנו, אף אחד לא מכיר אותו, מגיע לעיר, אומר, חבר'ה, תעשו תשובה. כולם עושים תשובה. כן? אז הגמרא אומרת, זה גויים. מישהו עשה להם רושם, אמר, הוקוס פוקוס, וזה עשה לזה. אז זה עשה להם הרבה מאוד רושם, עשו תשובה. היהודים, הם רוצים לברר. לכן עם כשעורב, צריך לברר.
אבל אז זה יותר עמוק.
זה עם שאמר, נעשה ונשמע. לא נכון. לא נכון. כתוב בפסוק שהם אמרו כל אשר דיבר השם ושמענו נעשה ונשמע עוד פעם. לא, זה באמת נכון, זה אפשר. אבל בוא לא, זה לא בדיחה בכלל. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, זאת אומרת, התברר לנו שהוא דיבר, כיוון שהוא דיבר, נעשה, ואז מה זה ונשמע, ואנחנו נוכל לשמוע עוד פעם את זה, להבין את זה יותר טוב. עכשיו דברי המהר"ל, שהם דבריך, הם דברי הנביא ירמיהו. אני מבקש להסתכל לרגע אחד בספר ירמיהו, בפרק למד א'. אין לך ירמיהו? וואי, זה מצער נורא. מבין יש מחיר, לא? למד א'. פסוק למד ירמיהו למד א', פסוק למד. למד פרק למד א', פסוק למד. מה קשה כל כך למצוא את זה?
למד
בני
ימים
באים. הנה ימים באים, נאום השם. וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. זאת אומרת, מה הבעיה? למה צריך עוד פעם ברית? מה נראה למה? לא חברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. מה זה החזיקי בידם? העברתי את הזקנה את הכביש בעל כורחה. זאת אומרת, ריבונו של עולם אמר, אני לא עוזב אתכם עד שאתם מקבלים את תורתי. אשר המה, מה הייתה התוצאה? הפרו את בריתי. כלומר, כשמכריחים מישהו, אפילו שהוא יודע שמה שנותנים לו זה דבר טוב, הוא דוחה. אשר המה, הפרו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בם נאום השם. הראיתי להם מי הבוס. מלשון בעלות. הראיתי להם מה זה. זאת אומרת, שמכאן ואילך כל ההיסטוריה של היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, היה מערכת יחסים של כוח. מי יותר חזק? אז תמיד העם עשה ההפך, תמיד הקדוש ברוך הוא הכריע, הביא עלינו אסונות כדי שבסוף נחזור. אנוכי בעלתי בם. מערכת היחסים הזאת היא אחורה. צריך לבנות את החוזה מחדש. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם. נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם הכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. כלומר, אנחנו נבנה את החוזה על זה שזה יבוא מבפנים, מתוך ההכרה, מתוך הבירור, מה שאמרת. זאת אומרת, לוקח כמה אלפי שנים, עד שהקדוש ברוך הוא סוף סוף יכול להרשות לעצמו עם ישראל חילוני. זאת אומרת, עם ישראל שיש לו הכרת עצמו כיהודי, לא מרגיש מחויב לעול של המסורת או של המצווה, כך שהוא יקיים מתוך בירור עצמי. ואז מה תהיה התוצאה? ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כי גם ללמד יש בזה איזושהי אלימות. מה אתה מלמד אותי? אם זה דבר שמתאים לי, אתה צריך לדעת את זה לבד. אם זה לא מתאים לי, אז אל תלמד אותי. אז לכן מה? ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנה ועד גדולם נאום השם, כי יסך לעבודה מחטאתם לא יזכור עוד.
ידעו אותו, אבל מה זה זיכרון של העם שאומרים את
זה
כל
המצוות,
כמעט
זה זיכרון
של
יציאת
מצרים,
זה זיכרון
של...
זו, אז
זה יימחק. אז לא יהיה זיכרון תאומה? אז איפה מה, איפה המקום
של המצוות? לא, לא יהיה זיכרון של יציאת מצרים. תסתכלי בבקשה בספר ירמי... השאלה פה יפה, מה עם הזיכרון של יציאת מצרים? נא להסתכל בירמיהו פרק כף ג' עכשיו. כן. כן, כף ג' ירמיהו כף ג' פסוק ז'. הנה מצאת? לכן הנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו עוד ז'. לכן הנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ רוסיה מכל הארצות אשר הדחתים שם וישבו על אדמתם. זאת אומרת, זה פסה, יציאת מצרים זה פסה. עכשיו, מכל הארצות אשר הדחתים שם, יותר גדול.
אבל אמרת, הם לא יהיו דתיים, אבל הם לא יקיימו את המצווה.
ודאי שיקיימו את המצווה, אבל
לא
כמצווה.
לא, אתה אמרת את זה כדתיים, ולפני, לא זוכר כמובן, אמרת שבעצם המצוות שלנו זה לא מצוות דתיות.
נכון.
כי זה זיכרון ליציאת מצרים.
נכון.
אז אין פה עניין שדתי לא דתי.
לא, בכלל מצד הסמכות.
המצוות שלנו היו כדי לפתור אותנו כאומה.
כן. אבל הזהות, אבל זה זהות לאומית אחרת. כי הזהות הלאומית שנוצרה במצרים נוצרה מכוח מאורעות קשים שהכריחו אותנו להיות מה שאנחנו. מה שאין כן באחרית הימים, שזה בא מתוך הכרה פנימית. לכן היציאת מצרים בתור נקודת ייחוס לזהות היהודית זה חשוב במשך כמה אלפי שנים, אבל יבוא יום שזה ייגמר. יפה, את שואלת את השאלה של רבנו סעדיה גאון. למה לא הגענו ישירות אל מצב של הכרה? כי העולם היה ברברי, אנחנו בעצמנו היינו דפוקים, ולכן אי אפשר היה שאנחנו נגיע מתוך הכרה עצמית לדבר הזה. ברור? אז לכן, במשך כמה אלפי שנים ניתנה התורה בבחינת הברית הראשונה, ואחר כך היא ניתנת, ברוך השם היום, על ידי הברית השנייה. בסדר? כן.
אבל אם אנחנו
מה שהנוצרים עשו מזה זה לא קשור בכלל לעניין, פשוט לא מבינים, הם פשוט לא מבינים את הפסוק. כן.
ואיך זה מתקשר, נגיד, זה חולשה התפתחותית בעצם, שאנחנו, של איזושהי קדמה, מבחינת הדורות. אבל איך זה מתקשר, נגיד, עם הרעיות של נפילת הדורות,
של ירידת הדורות.
מה?
של ירידת הדורות. שאל את ירמיהו. זה לא קושי עליי, זה קושי על ירמיהו. ירמיהו רואה את זה כהתפתחות חיובית, לא כירידה. התפיסה של ירידת הדורות היא נכונה, רק היא חלקית. יש שני תהליכים, יש תהליך של ירידת הדורות ויש תהליך של עליית הדורות. שני התהליכים הם מקבילים. הירידה היא בפרט והעלייה היא בכלל. בסדר? בבקשה, השלימי את שאלתך. כן.
אני יודעת שכתוב שבאחרית הימים יתבטלו החגים למעט את אחד אחד או יום אחד, אבל שבת, אמרת שגם שבת היא ככה ליציאת מצרים, גם שבת...
שבת זה זכר למעשה בראשית. זה גם, שבת זה גם זכר ליציאת מצרים וגם זכר למעשה בראשית.
כל המצוות בעצם שהיו לזכר ליציאת מצרים, שאתה שנה לזכר ליציאת מצרים, פשוט
יתבטלו? זו שאלה יפה. אני אגיד את זה ככה. לא הבנת? שאלתה היפה היא, לפי זה כל המצוות הקשורות ליציאת מצרים תתבטלנה, נכון?
כולל המועדים,
פסח, הכל וזה יוכלו. אז מה עם הפיתות של פסח? כבר לא יעברו. כן, לא יאגרו יותר פיתות לפסח, כי ממילא זה הכל. כן. אז זה המצווה, לא? לא, אז אני רוצה לתת לך שתי תשובות בדבר הזה. יש באמת ויכוח בין התנאים בעצמם במסכת ברכות דף י' עמוד ב', האם לעתיד לבוא תתבטל מצוות זכירת יציאת מצרים. באמת הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת, יש אמרו שכן, שאמרו שלא. אבל באופן כללי, כשאומרים, מדברים על ביטול המצוות, יש על זה, נכתב על זה הרבה, אבל הכוונה שמתבטלות מלהיות מצוות. למשל, ילד שאומרים לו, אל תיגע בזה, כי זה חם. הוא לא מבין, אז הוא לא נוגע כי אמא אמרה. אך כשהוא גדול, הוא עושה את זה לא בגלל שאמא אמרה, בגלל שהוא מבין שזה מסוכן. זאת אומרת, זה מפסיק להיות מצווה. זה הכוונה. זה מה שקרה, הליבה מכתובנה, זה מה שאומר הנביא ירמיה. זאת אומרת שהמצוות האלה אולי יאבדו את הקונוטציה של יציאת מצרים בדווקא, אלא יקבלו משמעות יותר כוללת. זה כמו שטעמי המצוות, גם כן יש להם התפתחות.
מה מטרת המצוות?
הוא מטרת המצוות, דחילה, זה לא הישר.
זה המהות, דווקא זה את התשובה.
לא, 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 אני לא יכול בזמן הקצר שיש לנו לסוף השיעור לענות על השאלה הזאת. לא, זו שאלה יפה מאוד, אבל מה מטרת המצוות? אישר, מטרת המצוות. רק דבר אחד ברור, זה לא לעשות אותך אדם טוב. זה לא בשביל להיות אדם טוב שאנחנו מקיימים. לא, לא, זה ליבוביץ', אני מבקש, לא... נגיד לך, הביטוי אחרית הימים בתנ"ך, צריך להבין מה משמעות הביטוי אחרית הימים בתנ"ך. אחרית הימים זה לא סוף ההיסטוריה. אחרית הימים... לא. תסתכלו טוב טוב בתנ"ך, תראו שכל פעם שאומרים אחרית ימים, הכוונה סיום הגלות, יציאה מגלות, זה נקרא אחרית הימים.
אחרית?
לא אחרית, אלא אחרית. לא, הסוף. כמו שיש ראשית, יש אחרית. אז אחרית הימים, משמעותו כשיוצאים מגלות. אני חושב שגם אתה תסכים שיצאנו מגלות.
איך רואים שאחרית הימים זה היתה מגלות? חיקית.
זה למדנו בספר בראשית פרק ומתת, כשאמדנו את הפסוק יקבצו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם בחרית הימים, שם דברי יעקב כשמדבר עם בניו, וכל מה שהוא אומר שם נוגע לתקופה של ההתיישבות של השבטים אחרי יציאת מצרים, זה נקרא חרית הימים. כן,
ואיך אפשר לדעת נגיד שערתי זה אוקיי, אתם מדברים על ימי עזרא
יפה. לכאורה, זה מספיק, זה יכול היה להיות בימי עזרא ונחמיה. תשובה. באמת, היה התחלה של זה עם חג הפורים שחל אז. חג הפורים היה ההזדמנות הראשונה בהיסטוריה להתבולל. כלומר, האומה הייתה יכולה להיעלם מרצונה. פורים. פורים. כי עד אז הקיום הלאומי היה כפוי. כלומר, מאז יציאת מצרים, לאן ילכו בני ישראל? הם במדבר. טוב, לאן הם ילכו? לארץ ישראל. מה הם עושים בארץ ישראל? הם מתפתחים. מה הם יעשו? ודאי שיקימו מלכים וכו' וכו'. רק אחרי שיש גלות, יש אפשרות ממשית להפסיק את התהליך ההיסטורי. ולמרות זאת, במקום לוותר על הזהות היהודית, הוסיפו מצווה, את מצוות קריאת המגילה, ובזה באמת גילו שמרצונם, מתוך הכרתם, הם רוצים את המשך הקיום היהודי. אבל היה חיסרון אחד, שזה היה בחוץ לארץ. ולכן היה צריך לעשות מהדורה נוספת של חג הפורים, על ידי שיבצר דור של בני ישראל שאינו מחויב לתורה, הוא בסוף מקבל אותו מרצון בארץ ישראל. וזה מתרחש עכשיו. בסדר? בכלל היום מדינת ישראל כולי על מה מסכימים שאנחנו בחיפוש של זהות. כן, חיפוש של זהות.
אז מה שהוא צריך
לקרות? עכשיו, הבעיה היא שהדתיים משתמשים בזה כדי לעטות על השלל. ואז הם משכנעים הרבה מאוד אנשים לחזור להיות יהודים גלותיים. יהודים גלותיים. במקום לחזור בתשובה, מחזירים אחורה. וזה דבר שצריך לברר. כן? טוב, אבל...
עכשיו
תציע
לנו קצת קדימה, מה לעשות?
מה קדימה? מה שאני מייעץ לעשות זה ללמוד. ללמוד. ללמוד, כן. אני מציע להשיב את רוח הקודש לעם ישראל, שזה גם רעיון. טוב. ציונית. טוב. עכשיו, רגע. עכשיו, אני רוצה להבין, אני אמרתי לכם שאנחנו נחזור אחור. אם פרשת המן היא בעצם פרשת המעבר אל מתן תורה, בעצם זה גם מסביר את שירת הים. כי מה ההבדל בין שירת הים, המעמד המיוחד הזה, שבו הם אמרו, זה אלי ואנווהו, כן? תסתכלו בפרק ט"ו, פסוק ב'. מה כתוב בפרק ט"ו, פסוק ב'? עוזי וזמרת יא, והילי לישועה, זה אלי. שהביטוי זה, בתנ"ך, מציין מה שמראים אותו באצבע. זה. אני רוצה את זה. כן? כן, אני רוצה טלוויזיה, אבל זה מיקרוגל. טוב. זה אלי. אמרו חז"ל, ביטוי מאוד מעניין, שכל אחד יראה את הקדוש ברוך הוא באצבעו. זה מין התגלות כזאת. כן? אמרו, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זאת אומרת שראו פה דברים נפלאים, הייתה מין התגלות. אבל זאת התגלות שהיא אף... מה? כן, שדבר יתברר להם. זה סוג של ודאות. כן, להגיד שזה...
את העצמה
זה אפשר לומר משהו כזה. זאת אומרת, התבררה הוודאות של הנוכחות האלוהית. אבל, בבחינת שירה. עכשיו, שירה, כמו שאמרנו, זה גם התעוררות ספונטנית. אדם לא יכול לשיר שירה בפקודה. כן? השירה זה דבר שבא ממעמקי הלב. מההי שהיו בו. אבל ודאי אתה לא יכול להגיד, היה ספונטני בפקודה. זה לא הולך. כן? חבר'ה, שקט, כולם שמחים עכשיו. זה לא עוזר. כן? אז זאת אומרת שהשירה היא ביטוי גם כן דומה למה שקרה במן, שמעצמם הם יזדהו עם התוכן של דעת אלוהים. אבל שוב הייתה פה בעיה, זה ממטה למעלה ולא ממעלה למטה. לכן, השירה מתחילה במילה מאוד משמעותית. מה המילה הראשונה של השירה? אז. מה זה אז? זה זמני. המילה אז מורה על זמניות. אז ישיר משה. אז ולא אחר כך, ואז ולא לפני. זאת אומרת, היה איזשהו רגע שחדרה לתוך ההכרה שלהם דעת אלוהים אמיתית, אבל לא הייתה לה קביעות. בא מתן תורה וקובע את השירה באופן מתמיד בתוך נפשותיהם. ברור? אז זה בהסביר את זה. עכשיו, אם תשימו לב, מיד אחרי השירה, קורה דבר מעניין. פסוק כף ב'. אולי לפני כן פסוק כף. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה. ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. ותען להם מרים, שירו לשם כי גאו גא סוס ורוחבו רמה וים. ויסע משה את ישראל מים סוף. מה זה ויסע? הוא הכריח אותם, הוא הוציא אותם. הוציא אותם, ואז התוצאה היא, ויצאו אל מדבר שור, ויחו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. ויהו מערתה, ולא יכלו לשתות מים ממערה, כי מערים הם, על כן קרא שמה מערה, ואילונו העם על משה, לאמור, מה נשאר? אחרי שלושה ימים. ויצעק אל השם, ויראו השם העץ, וישכח אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט. מה זה חוק ומשפט? איזה חוק ומשפט היה שם? זה נשאיר את זה לפעם הבאה. ושם ניסהו, ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל מצוותיו, כל חוקיו. שימו לב, פה מוסבר לנו למה זה טוב לקיים מצוות. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. כלומר, אם אתה לא תקיים מצוות, יהיה לך מחלות, קיים מצוות לא תהיה חולה.
זה לא אמר לך פה.
כן, זה רמז, זה כמו זה איום. יש פה איום. כן. כן, משהו כזה. אז שמעת מה שהיא אמרה? חבל, הפנים שלך יפות. כן. כן, זה במאפיה, ככה מדבר. אז מה זה אומר לכם על הרמה, על המדרגה של עם ישראל באותה שעה? רמה סופר נמוכה. זה קלטות של אמנון יצחק, זה פרייר ליד. זאת אומרת, אתם מבינים את ההפרש האדיר בין המדרגה של השירה לבין קרקע המציאות. וזה מסביר הרבה מאוד דברים בהמשך, כגון פרשת המן וכו', ואת זה נמשיך בעזרת השם אחרי יום כיפור. שלום.